אז ברוכים הבאים לפודקאסט המרשמלו של ורשבסקי, אני רחל ורשבסקי אדריכלית, בעלת הפודקאסט של מרשמלו של ורשבסקי, יוצרת, מעצבת, סופרת ואדריכלית, בוגרת תואר ראשון ושני מבצלאל, והיום אנחנו עוסקים בפרק השלישי של ניהול פרויקטים באפס תקלות, וזה מה שאני עושה ב-14 שנה האחרונות שלי, לפחות כעצמאית ובעלת החברה של ורשבסקי והחתולים. פתיח ומתחילים.
ברוכים הבאים לעוד פרק של המרשמלו של ורשבסקי. פודקאסט על עיצוב ואדריכלות במרחב התודעה החדש.
אז מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? ברוכים הבאים לפרק השלישי בטרילוגיה חמודה, שמדברת על ניהול פרויקטים באפס תקלות, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה נעימה ונכונה, ובעיקר להעביר את הידע שיש לנו בראש, ואיך הוא עובר לעוש, בצורה אינטליגנטית, חכמה, ובעיקר לא מתאמצת. שוב, בכדי לייצר את המערך הזה ואת השוויון הזה בינינו, לבין הלקוח, ולעשות תיאום ציפיות, ושוב, לא להיות קיצ'ית, לעשות תיאום ציפיות ולא על קריות, שהתיאום ציפיות יהיה מלא בינינו לבין הלקוח, ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי במציאות עצמה. אז היום אנחנו בחלק שלישי של ניהול הפרויקטים, אתם לא רואים, אבל יש מולי איזה דיאגרמה שאני תמיד מספרת ללקוחות ומראה אתם, מה קורה שהם מוצאים בעצם תקלות, כי אנחנו לא מושלמים, והלוואי וכולנו היינו נראים כמו גל גדות, אבל אנחנו כאילו לא נראים כמו whatever, ברפאלי או חלק מה whatever, לא משנה מי. ואנחנו רוצים בעצם לעשות איזה סוג של דמיון מודרך ללקוח, מה קורה במקרה של תקלה של חס וחלילה. כי שוב, בעיצוב ובאדריכלות אין כזה דבר מושלם, יש שלם, ולכל השאר יש בעצם, לא יודעת, פילטר באינסטוש. אם לא בדקתם, יש לי למעלה מ-34 פילטרים שונים. שהגיעו דרך אגב דניאל, אם אתם לא מכירים, אחד מהצוות הטכני ומוזיקאי, שהרגע גיליתי שהוא גם מוזיקאי מהמם, לא שמעתי שום דבר, אבל נראה לי שהוא מוזיקאי מהמם, לא יודעת, אני קוראת עיניים, נראה לי שזה זה, נראה לי שיש לך את זה, איבדתי את קו המחשבה. הקיצר, נחזור בחזרה, לזה שאנחנו בעצם רוצים להיות בתיאום ציפיות מלא אל מול הלקוח. וכאשר אנחנו רוצים להיות בתיאום מלא אל מול הלקוח, אני מחזירה אתכם דרך אגב ומזכירה לכם, אם לא שמעתם את השני פרקים הקודמים, נא לשמוע אותם, הם קצרים יחסית, סביב החצי שעה 40 דקות, אבל הם מאוד מחברים את ההלך רוח מהפרק הראשון לפרק השני, ובעצם אנחנו רוצים ליצור איזה דמיון מודרך, אני הולכת להיות רזה, כזה דבר, אבל בצורה רצינית אל מול הפרויקט, ולמה? כי לרוב לקוח הופך להיות מאוד מאוד לא מרוצה לקראת הסוף, ולקראת הביצוע, וכאשר אנחנו נמצאים לקראת הביצוע בסוף, אנחנו רוצים בעצם ליצור את המערך הזה, של אנחנו אל מול הלקוח, והמציאות אל מול הדמיון, כלומר, מה דמיינתי במציאות, במציאות קרוד א' ב' ג' ד', ובדמיון אני דמיינתי שבעלי, לא יודעת מה, יעשה לי מסאז' בגב כל יום חמישי, זה מאוד לא קרה במציאות, ואנחנו נשואים כבר 10 שנים, רחוק מאוד מהמציאות. אז יש מציאות ויש דמיון. זה כמו שאני אמרתי, מחר אני אתחיל דיאטה חדשה, ובמציאות כאילו דפקתי פיצה. אז כאילו, יש את המציאות ויש את הדמיון. אותו דבר בניהול פרויקטים באפס תקלות, אני מקווה שהבדיחה הזאת שישעה אתכם, רק כדי להקליל את המצב, כי אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד רציני, בכל זאת אדריכלים די כבדים וסנובים וכולי. אז כדי להקליל את הדבר הזה, אנחנו רוצים ליצור איזה מערך שוויוני בטבלה, בין המציאות לבין הדמיון, ואיך אנחנו פותרים לכל מציאות או דמיון, תקלה ופתרון. את הדבר הזה, אתם יכולים לעשות באמצעות בידוד. בידוד זה אומר לא בידוד אקוסטי, לא, אלא באמצעות בידוד, שזה דווקא מצחיק, כי אני נמצאת בתוך חדר מאוד מאוד מבודד. רק אותי זה יצחיק. נקסט. בידוד תקלות מחוץ לפרויקט, שזה בעצם יוצר את אנחנו, ומה העובר לנו בפתרון והתקלה בבעיה ובראש, ואת זה אנחנו צריכים להכניס לתוך איזה טבלה מסוימת, שיהיה לנו בעצם תיק נהלי משרד מסוים, של במקרה של תקלה כזאת וכזאת, אני אדע לעשות כזה וכזה וכזה. האם אתם מבינים אותי? Say yes. Yes! עכשיו אמור להיות איזו שאגה כזאת של... כזה, כזה, כזה. אבל עשיתי את זה די מאפן, אבל אולי אחר כך פודקאסטיקו יכניסו אפקטים תוך כדי. אז התקלה, אני אתן דוגמה לתקלה של מקרי בוחן, בכדי שאנחנו נוכל בעצם, ואני כמובן אקליל את זה בצורה בדיחתית כזאת, בכדי שתוכלו להבין איך להתנהל בפקטור במקרה שחס וחלילה קורה תקלה. כל תקלה כלשהי, זה לא משנה מה התקלה, בין אם זה תיאום ציפיות, בין אם זה מערך שהלקוח לא הרגיש נעים, בין אם זה כל מיני דברים אחרים, זה באמת... וואלה, באמת, באמא שלי זה באמת לא משנה. העיקר, 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 זה פשוט לדעת למנוע את התקלה בצורה הטובה ביותר. להלן שני מקרי בוחן, אני מקווה שזה ייתן לכם בעצם דוגמה לאיך להתנהל בעצם במציאות. וכמובן, אחר כך אני אתן לכם, אל תדאגו, צ'קליסט לביצוע, איך אנחנו פותרים את הדבר הזה. אני אגלה לכם את זה גם תוך כדי. אז מקרי בוחן ראשון, יש לנו תקלה. התקלה אומרת שהנגר טרם הגיעו לאתר הבנייה, הנגר לא יודע איפה להתקין, הנגר מתקשר אליי, רחל, בהיסטריה וזה, העבודה מתעכבת, אולי ב-24 שעות, אולי ב-48 שעות, או יכול להיות שהתוכניות לא נעשו בצורה נכונה, או לא משנה מה, זה באמת לא רלוונטי מה נעשה או לא נעשה, זה באמת לא העניין. הלקוח לא מרוצה, קיבל איזו הודעה מהקבלן או whatever, צועק עלינו, אנחנו נמצאים בתסכול, אין לנו לקוחות ממליצים, אין עבודה, אין כסף, קשה. זאת התקלה, אוקיי? בסדר? כאילו תקלה שבעצם לא שלחנו את התוכנית האדריכלית, או לא שלחנו בעצם אדמיה, או לא שלחנו גם אדמיה וגם תוכנית וגם מידות וגם כאלה, זאת התקלה שלנו כמעצבים. סתם קרה, לא יודעת, הייתי חולה, ולא שלחתי את התוכנית, או לא העליתי את זה לענן, או whatever, לא עשיתי משהו, וזה קרה, מה אנחנו בני אדם, מה אני מושלמת? לא, רק גלגדות, נכון? פתרון. מהצד השני, אנחנו רוצים בעצם לפתור את התהליך הזה, והתהליך הזה נעשה בצורה מאוד כאילו נעימה, ושוב, לא לפעם הנוכחית הזאת. זאת אומרת שאתם מבינים שאת הפתרון הנוכחי כרגע אתם לא יכולים לפתור, אבל זה יכול להיפטר לפעם הבאה. אני אתן דוגמה. הנגר טרם הגיע לאתר בנייה. יכול להיות במצב שהוא לא יודע איפה להתקין, אבל רחל במשרד, או שולה, העובדת שלה, או מה שזה לא יהיה, הנגר קיבל מבעוד מועד התקנות למספר מועדים גמישים, עם מספר מועדים שהלקוח כמובן מחותב על זה. הנגר יש לו תוכנית פלוס תלת מימד, פלוס הסבר מפורט, פלוס גג לילד המפגר, פלוס הסבר לילד בן 5, והכל מחכה לו כבר בענן, אוקיי? אם היה לי כאילו, אם הייתם רואים אותי עכשיו, אני עושה כזה פלאפי כזה עם הידיים, פלאפי ענן, מרשמלו כזה, זאת אומרת שהכל נמצא בענן. אני לא עובדת עם אנשים שלא יודעים לעבוד עם עננים, בסדר? כאילו, אם אתה לא יודע לעבוד עם עננים, אז זה מקומך לא עם ורשבסקי. כן, אני כזאתי, כאילו, עננים, עננים זה החיים. ושוב, אני חושבת שמי שלוקח את זה כמובן מאליו, רוב המעצבים לא עובדים בעננים. אז אני לא יודעת מי לא עובד בענן, כי זה נראה לי לא נורמלי, אבל העבודה חייבת להיות בענן. ענן מרוש מלו, ועדיף בצבע ורוד, או אימוג'י חמוד של ענן. הנגר והלקוח מקבלים התראה, אני ממליצה בין 7 ימים ל-14 יום, 3 ימים, עכשיו תראו את המחמירה, נאצית, אושוויץ בינת בירקנאו, שוב, אני ניצולה, כל המשפחה שלי ניצולי שואה, ואבא שלי זכרונו לברכה הוא גם ניצול שואה, קיבל רנטה מגרמניה, אז אני קיבלתי אישור מאבא שלי זכרונו לברכה, לצחוק כמה שאני רוצה על השואה, תבינו את זה שזה בסדר. אז אני גר קיבל התראה של 7 ימים, כולל 3 ימים, כולל 24 שעות, התקנה לפני המועד. זאת אומרת, גם הנגר קיבל בזכות רחל, כלומר, רחל לקחה את המושכות, באופן עצמאי, הגדילה ראש, הפכה להיות מדר פאקר מנהיגה, לביאה, אריה, ראר, נכון? כזה, אני מקווה שלא אפחד אתכם באמצע נסיעה כזה, או לא יודעת איפה, ראר, נעשה ראר קטן כזה, נעשה אולי קטן כזה, מאו, כזה. שאגתי שאגה גדולה, אני מנהיגה את הפרויקט הזה. עכשיו, זה לא מעניין אותי אם הפרויקט הזה הוא 100,000 שקל, 200,000 שקל, או 1.5 מיליון שקל. אני רוצה להנהיג. ושאני מנהיגה את הבקרה ואת השליטה ואת האיכות שלי, אז מצב התקלה, אם יש תקלה, היא מצטמצמת אלפי מונים. למה? כי הלקוח תופס אותי בתור סופר פאקינג מקצועית. ואין דבר שאי אפשר שלא לפתור באמצעות מקצועיות לפרצוף. אוקיי? הנגר מתקין, ואז הוא מעדכן בקבוצת וואטסאפ, או בענן, או whatever, או מה שזה יהיה. אני ממליצה באימיילים מסודרים, ולא בקבוצות וואטסאפ הרתי, כאילו מאורטלות. אני בכלל ממליצה על קבוצות וואטסאפ שיהיו שקטות, בדממת הלכות. רק אני מודיעה. סוג של מגלומניה כזאת, שרק מנהל הקבוצה מביא את הדברים וזה. אז אני גם מתקין, מעדכן, ושולח צילום לקבוצה, או למייל, או whatever. ואז יש עבודה, יש כסף, יש עבודה, כולנו מאושרים, ייי! אוקיי? אז זה מקרה בוחן בעצם של הבנה של תקלה ופתרון, ואיך אנחנו מונעים את זה. למנוע באיזה 4-6 צעדים לפני שיש את התקלה, ולמנוע אותה באמצעים דיגיטליים שעולים גרוש וחצי או לא עולים בכלל, כדי להעניק ביטחון ואחריות מקצועית ללקוח, ושוב באפס תקלות, וכל מה שצריך לעשות זה פעם אחת לעשות את זה ברמה אחת, ואז אחר כך לפרויקט הבא אתם תשכפלו את זה. בסדר? זה ברור לכולם, אני מקווה שזה ברור לכולם, כי אני מדברת בעצם לעצמי. אני מקווה שכל מי ששומע עכשיו מבין שאת המסע הזה של הכביכול מקרה הבוחן האלה, זה יש 50 מקרי בוחן, אולי 100 מקרי בוחן. כתבתי את ה-50, 60, 70 מקרי בוחן האלה של הלקוח האידיוט, ובפעם הבאה כבר הייתי מוכנה עם סט התשובות שלי, ועם סט הפתרון לכל תקלה. זה הגאוני בניהול פרויקטים באפס תקלות, והידע שלכם ממש עובר מהראש לאוש, ואז אתם מתומחרים בכסף הרבה יותר גבוה, או בתמחור מספרי הרבה יותר גבוה פר שעה. מצב בוחן מספר 2, שזה גם עם אותו נגר, לא יודעת מה, נקרא לו כאילו דני החמוד, בסדר? אז דני בעצם טרם הגיע לאתר בנייה, והוא לא יודע איפה להתקין. תקלה מספר 2 של איזה חמום מוח אחד, של איזה דני חמום מוח, מתעצבן נורא ומאשים את המעצבת. וואלה, זה אחד מהדברים שמעלים לי את הסעיף, וזה קרה לי. ובגלל שהנגר או הקבלן, אני חושבת שזה היה הקבלן, מאוד האשים אותי בתוך התהליך, והנגר עצמו התחיל להיות מאוד מיואש, ואז הוא הפך להיות מאוד לא מרוצה, לא משנה מה עשיתי, כמה, כאילו באמת, מנת שווארמות שהבאתי, לא עם צ'יפס קולה, בירות לאתר, הוא לא היה מרוצה, הוא אמר שככה וככה, ואני לא בסדר ולא זה, והוא רק חיכה שהשיפוץ כביכול והמערכת יחסים בינינו תסתיים, הוא גם ריחל עליי מאחורי הגב עם הלקוחה, הקיצר היה שם שיימינג לכל כיוון, והוא האשים את כולם לאורך כל התהליך. עשה לי תחושה מאוד זיפט, מאוד על הפנים, ויכולתי לפתור את זה דאז בצורה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה. מעניין מה הייתם, תרשמו לי אחר כך בתגובות באינסטגרם, איך אתם הייתם פותרים את זה, זה גם מעניין אותי, ואני מגלה לכם איך אני פתרתי את זה דאז, ואז, מאז ואז, הגיעו לי פחות ופחות ופחות חמומי מוח. פתרון, הנגר טרם הגיע לאתר בנייה, הנגר לא יודע איפה להתקין, הוא מחפש פתרון אצל המעצבת. עכשיו יש קבלנים או נגרים שמחפשים את הפתרון אצל המעצבת, ואם אני מספיק אינטליגנטית להכין מראש פתרונות מראש, ולהכין את זה כבר את זה באיזה PDF קטן או ב-JPEG קטן, ולהגיד לו, תקשיב, פה ופה ופה יש כמה וכמה בעיות, הקבלן, סלש, הנגר, סלש, בעל המקצוע, מאוד מאוד יעוף עליי. ואז הוא מוצא פתרון אצל המעצבת, המטרה זה לפתור את הפתרון הזה, ואם לא, לפחות להעלות את זה לשולחן הדיונים. זה משחרר את הכאב ראש שלו, בלוחות הזמנים של אותו קבלן, של אותו נגר, של אותו בעל מקצוע, הוא חוזר לסמוך על אותה מעצבת, אף על פי שהייתה בעיה באתר בנייה, של 2 סנטימטר שלא ידעו איך לבנות את זה, וממשיך להמליץ לחברים, אפילו אולי, גם כותב איזה סטורי, או פוסט מפרגן, כולם מאושרים. מה זה אומר? יש עבודה, יש כסף, נחמד, נחמד, נעים, נעים. אז יש 2 מקרי בוחן בעצם שעוזרים להבין איך אנחנו פותרים את זה באפס דקלות. אז איך אנחנו עושים את זה כדיל כמן? הדרך היותר טובה זה לא לשבת ולכתוב 70 מרכיבים של הבעיות הרלוונטיות, אלא יותר לדעתי האישית, אני חושבת לפתור את זה דרך משובים. עכשיו, משוב יכול להיות שאלון לפני, בזמן, אחרי, אני תכף אדבר על זה, על מה ההבדל בין שאלון למשוב. מנטורית מהממת וחברתי החמודית ספיר בנדה כפרה עליה עשתה משוב מאוד מאוד יפה, תחפשו את זה בגוגל, שבעצם מדבר על מרוצים, ספרו לי על זה, לא מרוצים, וואלה, יש לה תופס משוב מאוד מאוד יפה של המדריך לפיתויים בגן עדן, והוא נשלח באוטומציה בדף נחיתה, שזה בעצם כבר לא זה שאינו יודע לשאול, אלא בעצם ספיר בתחילת דרכה, היא מעצבת גרפית על חלל, מומחית בדפי נחיתה, והתחלתי בעצם לשאול, היא התחילה לשאול, משובים, ושלחה ללקוחות. עכשיו, הלקוחות עצמם, יכול להיות שהלקוחות, בוא נגיד, היו לקוחות חינם שלה, שרק הורידו מדריך מתנה, יכול להיות שיש לקוחות שאני יודעת, הורידו, קנו מוצר קטנצ'יק ב-39 שקלים, או מוצר גדול יותר ב-690 שקל, או 3,000, זה באמת לא משנה. ספיר מאוד מאוד בחורה אינטליגנטית, ועשתה את זה, ממש הייתה במעצבים הצלחה ממש בהתחלה, אני חושבת שעוד הייתה בת איזה 26, 27, בחורה באמת אינטליגנטית, ואמרה, וואלה, אני לא יודעת מה לקוחות שלי, כי אני בתחילת הדרך. אז אמרתי לה, ספיר, מה את מתאמצת כפרה עלייך? אל תתאמצי, בסדר? הדבר היחיד שאת צריכה לעשות, זה לשאול את הלקוחות. ואז ספיר הסתכלה עליי, אני הסתכלתי על ספיר, וספיר הסתכלה על עצמה ואמרה, קצ'ינג, התחילה לשאול את הלקוחות בצורה, באמצעות משובים ושאלונים, שנמצאים אצלה באתר ובדפי הנחיתה שלה ובתו תודה ובאימיילים סתם וברשימת התפוצה וסתם אפילו שאלונים ומשתפת את הקהל בסטורי ובלה בלה בלה ודברים כאלה. כל זה פשוט שואלת המון שאלות את הלקוחות שלה. מה הייתם רוצים? מה לא הייתם רוצים? וכולי. אלה דברים שממש עוזרים לנו, עזבו בכלל לנו, אלה דברים שממש עוזרים לעניות דעתי, לנו כנותני שירותים, להיות מאוד, איך אני אגיד את זה, ברי שליטה, על כביכול דברים שעוברים במוח של הלקוח מבעוד מועד. ואז בסופו של דבר, הלקוח עצמו אומר, רגע, רגע, שקט. הצחקתי אתכם? עשיתי לכם אפקט השקט. הדבר הראשון שבעצם הלקוח אומר, יש לי שקט ויש לי מקום להשמיע את עצמי. יש לי מקום שמישהו רוצה להקשיב לי. בימים שאני לא עשיתי משובים, שהייתי עוד יותר ארכאית, אוי, מה ישמענו, עבדתי בוורד, מי יודע מה זה וורד היום, כאילו, שהייתי ממש ממש, כאילו, הכי אנטיקה שיש, שעבדתי בוורד, הייתי ממש שואלת את הלקוחות שלי, איזה סוג חוויה הם עברו איתי. ממש שואלת, לימים הבנתי מה זה משוב, שאלון, גוגל פורמס, עניינים, formtext.com וכולי, בלה בלה בלה. אז לימים הבנתי מה הלקוחות שלי באמת רוצים. אני שם אתן דוגמה, דניאל בהשראתך, דניאל מוזיקאי בתחילת דרכו, ריאנה, וגם טיילר סוויפט, טיילר סוויפט ספציפית, מנהלת ממשק של חוויית לקוח, ותקשורת מאוד 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 אינטנסיבית עם הקהילה שלה, שזה נקראת קהילת המשוגעים, כאילו 1984 של טיילר סוויפט, שהם קהילה מאוד מאוד ענפה, מדובר פה בכמה מיליונים טובים, עפים על טיילר סוויפט, גם כוסית, גם מהממת, אוי, מה גלגדות, טיילר סוויפט, זאת כוסית אש. הקיצר, מפה לשם, טיילר סוויפט משנה את השירים שלה, לפי הדרישות של הקהל, כלומר, איפה הקהל רוצה לשמוע יותר? שירים עצובים, שירים שמחים, שירים של השראה, של מוטיביישן, של Deep Down Dark Secrets של טיילר סוויפט וכולי. והיא בעצם לוקחת ושומעת את כל הדברים האלה, וממש בונה מזה תמה של שירים חדשים ונגינות חדשות ודברים חדשים, ולכן היא הופכת להיות כאילו באמת מאוד מאוד ויראלית בסאונדים שלה ובטרקים שלה. מי שעושה את זה בצורה מאוד מאוד טובה, גם במוזיקה אונליין, זה עוד להקה מאוד מאוד טובה, גרנג' רוק, באמת טובים שברח לי השם שלהם, זה לא מטאליקה, אני תכף אזכר, להקה שאני מאוד מאוד אוהבת, גם מטאליקה אני מאוד מאוד אוהבת, אבל גם אם שואלים את זה, אבל נחזור בחזרה לטיילר סוויפט, עד שאני אזכר בלהקה השנייה, זה לא סאונד גרדן, אבל אני אזכר תכף, בכל מקרה, טיילר סוויפט שואלת במשובים ושאלונים, באמצעות אינסטגרם, סטורי, וכל האפליקציות האפשריות, שואלת מה הלקוחות מאוד מאוד רוצים לשמוע עוד, ובכך היא הלכה ושינתה חלק מהאלבום לטובת טרקים ספציפיים שהיו הכי ויראליים לטובת הקהילה. עכשיו, שוב, זה לא שהיא שינתה את האלגוריתם של מי שהיא, אבל היא הפכה את הדבר הזה והקשיבה לקהל. אז מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות זה להיות בהאזנה ללקוחות שלנו. ואם אנחנו נהיה בהאזנה ללקוחות שלנו, יהיה לנו תקשורת הרבה יותר איתנה וחזקה. מה זה בעצם נותן לכם? זה נותן לכם המון המון ביטחון, זה נותן לכם הרבה ניתוח, ובטח ובטח ובטח, לשאול את הדבר הזה בשלושה מצבי צבירה. רק שנייה. סליחה, טעים. שאלונים שנשאלים, וזה סוד כמוס לחמור ולסוס, עכשיו שזה נמצא בפודקאסט, זה כבר לא סוד כמוס לחמור ולסוס, בדיחה משנות ה-80, לא נראה לי שזה רלוונטי אליך. אז שאלונים, עכשיו מעניין אותי, אתה יודע מה זה סוד כמוס לחמור ולסוס? לא. אחר כך. אוקיי, שאלונים שאני שואלת את הלקוחות שלי, כדי שהם יהיו הרבה יותר מרוצים ממני, לפני השירות, בזמן השירות ואחרי השירות. לפני, בזמן ואחרי, וזה סוד כמוס באמת לחמור ולסוס, ואיך אני עושה את זה? אני שואלת שאלות של רצונות הלקוח, אחד, אני לוקחת תחקיר והבנה מה הלקוח באמת רוצה, אבל באמת באמת, שתיים, החזרת הלקוח למטרה שהפרויקט עצמו, כלומר מה הוא באמת רוצה שיתבצע בפרויקט, ארבע, כל האמצעים בגלל כושר, אמרתי לכם, בגלל שאני יודעת פלאשית, הכל כשר להשיג את המטרה, העיקר שיענה על המשוב. חמש, אם לא תמשבו, לעניות דעתי, אני חושבת שילך לכם איפשהו השליטה ברצונות הסמויים של הלקוח. אני בעצם רציתי את זה בכחול מרין, למה את עשית לי את זה בשחור? אם הייתי ממשבת אותו, והייתי שואלת מה אתה אוהב יותר, כחול מרין, או אפור עכבר, או שחור, שחור לילה, והוא היה אומר לי כחול מרין, הוא היה אומר לי שחור אפור, עכבר, או שחור לילה, הוא היה אומר לי את זה, ואם הוא היה משנה את דעתו, anyway, והוא היה אומר, אבל אני רציתי את זה באפור עכבר, ואת עשית לי את זה בכחול, אז הייתי יכולה גם להחזיר את המשוב ולהגיד לך, נה, נה, בא, נה, נה, אבל מה שאתה סימנת במשוב, יא טמבל, זה שאתה רצית אפור עכבר נשמה, אני עשיתי מה שאתה אמרת, נה, נה, בא, נה, נה, שוקולדים, נה, נה, ואז כאילו אפשר לזמבר את הלקוח, אבל אמרת, נגעתי באדום. בכל מקרה, כל הדברים הללו, סתם אני זורקת את זה בתור בדיחה, תמיד אפשר לעשות את הדברים האלה של אתה אמרת באפור ואתה משבת, זה נותן לכם איזו שליטה ובקרה על זה שהלקוח פסיכופת ושקרן או לא, אבל אתם תגלו גם דברים אופטימיים ונורא נחמדים, שתגלו מה הלקוח באמת חושב, גם עליכם וגם על התהליך, בצורה הרבה יותר גלויה, בגלל שזה כאילו משהו, והוא יודע שכאילו אתם קוראים את המשוב, אבל זה כאילו נותן לו להשתפך את מחשבותיו ודבריו בדרך אחרת, ולא להגיד לכם את זה פנים מול פנים. הרבה מהאנשים אוהבים להגיד כמה אני מקסימה, כותבים את זה בהודעות, אבל הם לא אומרים לי את זה פנים מול פנים. הרבה אנשים אמרו ששיניתי להם את החיים, ויש את החיים לפני מעצבים הצלחה, ויש את החיים אחרי מעצבים הצלחה, והם לא אותו בן אדם, לא אותה אישה, לא אותו גבר, ומרוויחים כמו שהם רוצים ודברים. יש אנשים שפשוט לא אומרים לי שום דבר, ויש אנשים שאומרים לי כאילו את הכל. קיצר. זה ככה מה שנקרא דברים שלא אומרים פנים מול פנים, אלא נותנים למשוב לדבר. ואתם תגלו דברים נורא נורא נפלאים בתוך הדבר הזה. ולרובנו יש איזה רצון לכתוב גם דברים נורא נסתרים, ולמשב אותם או לשאול שאלונים לפני. אז יש לי שאלונים של גוגל פורמס, או גוגל textform.com, או באמת יש כל כך הרבה וריאנטים יפהפיים. אז הדרך הנכונה באמת לעשות כל דבר בצורה הטובה ביותר, לעניות דעתי, יכול להיות באמצעות שלושה מצבי צבירה בשלושה סוגים שונים של שאלות. אז יש לנו שאלות, אני אוהבת לקרוא להם שאלות פיתה, שאלות מאוד מאוד שטוחות, שאלות שהן בעצם שואלות את הלקוח, דברים מאוד מאוד בסיסיים, ודברים שכמעט לא ניתן לשנות אותם. כלומר, זה מצבים טכניים, כגון כמה זמן אתה נמצא בבית, או כמה מטר מרובע הבית, או כמה זמן אתה מתכנן לשפץ, או יש לך שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה, כמה אנשים גרים בבית, מה היית רוצה באמת שיקרה בתוך השינוי הזה, לשנות את המרפסת, חדר שינה, מטבח וכו'. זה שאלות מצב מאוד מאוד בסיסיות, כמה תקציב יש לך, זה דברים כאילו שאלות מאוד מאוד טכניות, וזה רובנו לדעתי שואלים המון 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 שאלות והמון דברים, אבל בסופו של דבר אנחנו בעצם לא יודעים בעצם איך לשאול את השאלות היותר עמוקות. אז שאלות פיתה, לדעתי כולנו שואלים את השאלות האלה של יש לך כזה, אין לך כזה, יש לך רכב, אין לך רכב, כמה ילדים יש ודברים כאלה, זה דברים נורא יבשים. הדברים היותר עמוקים זה שאלות, אני אוהבת לקרוא לזה הלב השבור ושאלות חד קרן. שאלות יוניקורן ושאלות הלב השבור, בעצם זה שני מרכיבים מאוד מאוד נחמדים, שבעצם נמצאים על הנקודה הזאת, שעוזרים בעצם לי להבין מה נקודת הכאב ומה נקודת המוצא של אותו לקוח. זאת אומרת, אני שואלת שאלות כגון, נקודתיים שורה הבאה, רגע, מדוע אתה רוצה לעשות את השינוי דווקא עכשיו? כאילו, למה אתה רוצה באמת לשנות דווקא עכשיו? או במה פוגע לך איכות החיים שהמטבח שלך נראה קקה בלבן? או ממה אתה חושש במהלך השיפוץ או במהלך הייצוב ודברים כאלה? או כמה זמן אתה נמצא במצב הזה, שאתה נמצא בבית שהוא בית שמוצב לא כמו החלום שאתה באמת רוצה? או כמה זמן אתה לא מבשל למשפחה שלך וכו'. או כמה זה פוגע לך באיכות החיים וכן הלאה. או מה יגרום לך לא להיכנס לתוך התהליך. כאילו, בוא נגיד, אתה רוצה לעצב את הבית, אבל יש לך פחדים. בוא נדבר על הפחדים רגע. זה שאלות הלב השבור, שאלות הכאב, שאלות כואב לי, אני שמן ואני רוצה להרזות. כזה, וריאנטים כאלה. אני צוחקת המון כי אני הייתי אחרי לידה עם המון המון משקל עודף, אז לכן אני צוחקת את זה, לא, no offense לאף אחד שסובל מבעיית משקל, זה רק לצחוק עליי, כי אני הייתי ממש ממש לא היה נעים לי, זה ככה ישורת קו שלא חס וחלילה לפגוע באף רגשות של אף בן אדם. שאלות חד קרן, שאלות יוניקורן זה שאלות בעצם שעוזרות לי לתקשר את המערך וביני לבין הלקוח, ואיך אני מדמיינת בעצם את החלום ביחד עם הלקוח. לפעמים החלום שלי זה לראות טיילר סוויף, ולפעמים המציאות היא אחרת, או לפעמים אני מדמיינת שהמטבח צריך להיות מאוד, בוא נגיד, בצבע מוקה, אבל הלקוח נורא מדמיין את זה בצבע שמנת. יש הבדל מאוד גדול בין מוקה לבין שמנת. יש הבדל מאוד גדול בין קליפת ביצה לבין שמנת. כאילו, זה הבדלים דרסטיים. והלקוח מאוד רצה גוון קליפת ביצה, שזה כמעט על השליחת של לבן מלוכלך, ואני דמיינתי את זה יותר בגוון של שמנת, ושמנת, 9% או 34%, זה שמנת מאוד אחרת, זה שמנת שהיא יותר קרמית, יותר קטיפתית, יותר מתית. עכשיו, למי שלא מעצב, דניאל מסתכל עליי ואומר, what the fuck, אבל למי שמעצב כאן ושומע ומבין את הדקויות האלה, שיש לנו בעצם 50 גוונים של לבן, 50 או 80 גוונים של אפור, יש עוד 7,000 מיליון גוונים אחרים, עוד איזה 10,000 אחרים גוונים, והלקוח חושב X ואני חושבת Y, ואני רוצה להגשים לו את היוניקורן, ואני רוצה להיות יוניקורן של הבן אדם, אבל אני לא יכולה לדעת איך אני היוניקורן שלו, אם אני לא אשכרה שואלת את אותו בן אדם, שומע דוקטור? לא הבנתי. אז בוא נשאל אותו, זה שאלות אחד הקרן, של מה יחשב ביניך להצלחה בסיום הפרויקט, איך התאורה נראית בבית, שנסיים את התהליך, מה תגיד לי אחרי, מה יהיה הגדרות של החלום, מי השותפים שלך לחלום, וכן הלאה. זאת אומרת שיש לי, יש לי כאילו באמת מלא 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 דוגמאות שכאלה, שאני בעצם מנסה לנווט איפה החלום יהיה, בסופו של דבר ביני לבין הלקוח, ואיך אנחנו מנווטים את זה בצורה אינטליגנטית ואידיאלית, בכדי שהלקוח יסביר לי מה החלום שלו, איפה הוא רוצה להיות חד קרן, איפה הלב השבור שלו ומה הכאבים שלו, ומה יניע אותו באמת לסגור את הפרויקט, ושאלות בסיסיות של כאילו, בוא נגיד, אז כמה מטר מרובע הבית, ואז אנחנו נוכל להבין אם התקציב בכלל נמצא בהלימה למציאות ולחיים. זהו, אז זה היה פרק מאוד מאוד חמודי ומתוקי, בתוך הסקשן המנהלתי הזה, שנקרא ניהול פרויקטים באפס תקלות. יש לי עוד רעיונות לעוד כמה וכמה וכמה פרקים, אבל אנחנו נעשה את זה בחלק הפיננסים, שזה יהיה טרילוגיה בפני עצמה. אני חובבת טרילוגיות. אז אני מקווה שנהניתם בתוך המהלך של ניהול פרויקטים באפס תקלות, וכמובן איך להביא את הידע שיש לכם בראש ישירות לאוש. אם אתם רוצים וובינר של למעלה משמונה שעות, אני חושבת קרוב לשמונה שעות וובינר, על ניהול פרויקטים באפס תקלות, אתם מוזמנים לעשות גוגל, האקדמיה של ורשבסקי, אני אשים לכם את הדיסקריפשן, down below, למטה, ויהיה לכם בעצם מרחב שלם של הקלטה מלאה מלאה ומהממת בזום מדהימה, עם מצגת שלמה ומטריפה, כולל עוד בונוסים מטריפים שנמצאים שם, שאתם יכולים בעצם לשמוע את כל ההרצאה על ניהול פרויקטים, זו הרצאה ענקית של באמת 7-8 שעות, באמת הקלטה מעולה, שיכולה לעשות לכם המון 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 סדר באיך מנהלים פרויקטים באפס תקלות. יש לזה עוד מרווחים אינסופיים של חלה בהצעות מחיר וחלה בתהליכים מאוד מאוד מורכבים של ניהול מערכת היחסים הנעימה והשקטה והרגועה אל מול הלקוח, ואיך עושים את זה ביד רמה. אז אני מזמינה אתכם להצטרף לזה, זה ממש בהשקעה סמלית. והדבר נוסף, יש לי פה משוב למטה בדיסקריפשן, אני ממש 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 אשמח אם אתם תוכלו לענות על כמה וכמה שאלות לדעת איך, הנה אפרופו משוב אחרי ששמעתם את הפודקאסט, אני ממש אשמח לדעת מכם אילו פרקים אתם רוצים לדעת עוד, על איזה חומרים בא לכם, על שיווק, על מחירות, על ניהול פרויקטים, על תוכניות עבודה, על inspiration board, על מה שאתם רוצים. ואני אשמח באמת להעלות את כל התוכן הזה בפרקים הבאים של המרשמלו של ורשבסקי. אז עד אז כל הלינקים נמצאים למטה, אני אשמח מאוד לשמוע ולראות אתכם גם באינסטגרם וגם בפרקים הבאים. אני הייתי רוחלה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים בכיף, פלאפי, ושיהיה לכם יום מהמם. ביי דניאל.
ביי.
ביי.